אלא אם כן יש לכם כאבי גב, ואז זה בסדר גמור גם לשכב, אבל אם לא הגב כואב, אז אני מבקשת לשבת. את השיחה הערב עם רחל שמפצירה בי מתחילת הריטריט. דברי על הזדקנות. הזדקנות. זקנה. תשתמשי יותר במילים האלה. ואיך לעשות את זה כמורת דרמה, שבאה מאסכולה, שגם מתנסה עם כל הרצינות של הגלגול החד פעמי הזה שלנו כאן בחיים האלה, הגלגול הנוכחי שאנחנו בו. אז כמו הנכד שלי, יש לי נכד בן 8.5, והוא אומר, סבתא, לפני שהגעתי אליכם, מאוד ברור לו. הוא לא מדמיין עולם שהוא לא היה בו. אבל הוא כן מדמיין עולם שאנחנו לא היינו בו, והוא הגיע אלינו. זה מעניין. בתרגול שאני הגעתי אליו, במה שאז חשבתי, מאוחר מדי בחיי. אני הגעתי לתרגול בעקבות המלצה, יותר מהמלצה. הבן שלי, הבחור, שלח לי מהודו, מנפל. שלח לי בדואר ספר שהוא כתב כשהוא יושב על ראש הר וכותב ספר בבולמוס של שבועיים אחרי ריטריט ויפאסנה שהוא עשה עם העמותה לויפאסנה עם גואנקאג'י. ואני אז פסיכולוגית קלינית מאסכולה פסיכואנליטית קוראת את הספר ולא מאמינה איזה עומק של תובנות והתבוננות ופתיחות וניתוחים ובוכה 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 כי אני מתוארת שם כמו שבכל ספר האמא מתוארת וזוכה בכל הקושי וגם למתנה הגדולה של לשמוע אותי ואת חיי בתיאור שלו. הוא כתב על חייו. הוא היה אז אחרי צבא, אחרי מלחמת לבנון, אחרי הרבה גם שהוא עבר. ואני אז אמרתי לעצמי, טוב, אני צריכה לראות איך עושים את זה, אחרי 10 ימים רק. הוא אמר, אמא, את הספר הזה כתבתי אחרי 10 ימים, של ויפאסנה. אני מאוד ממליץ לך ללכת לראות. אז נרשמתי לריטריט בחצבה, והלכתי, סיימתי את הריטריט, חושבת, איפה הייתי עד היום? מה עשיתי עד עכשיו? איך אהבתי? איך הייתי? כשאני במרחקים, שעוד יש לי לעבור כאלה מרחקים כדי שזה יקרה, כדי שאני אגיע לעצמי. ההבנה הזאת, שמחשבה וניתוח ופרשנות זה לא נוכחות שלמה, שקטה. גוף נפשית. זה לא משחק בסמלים. פחות או יותר נכנסתי אז למה שנקרא The Dark Night of the Soul, ממש התפרק לי הכל. גם עם חרטה מאוד מאוד גדולה שהזקתי לאנשים. שהזקתי, שבמשך שנים הזקתי, פירשתי לאנשים את עולמם הפנימי. היום אני קצת יותר רכה עם עצמי, אני לא חושבת ש... אני כן חושבת ש... לא על זה אנחנו מדברים פה. אז אני רוצה לעשות fast forward, יש לי הרבה מה להגיד על ההבדלים בין דרמה לגישות פרשניות, אבל בין התרגול לגישות פרשניות, אבל לא זה הנושא. אז אני רוצה רק לשתף בזה כנקודת פתיחה. ואז חשבתי שזה ממש מאוחר מדי. הייתי אז בת... כמה הייתי אז? אני לא זוכרת בדיוק, אבל בטח בסביבות ה-45. יותר קצת. עכשיו אני בת 69. עכשיו, היום אני בת 69, ואז הייתי בת 45, משהו כזה, והייתי בטוחה יותר. מתקרבת ל-50. והייתי בטוחה שזה מאוחר מדי, שלמה, וקינאתי נורא, ושמחתי נורא בשביל הצעירים האלה, אבל לי חשבתי, מאוחר מדי, אני לא אצליח לשנות. מה אני אעשה? עכשיו אני אזנח את הכל, אני פתאום אמצא את עצמי בלי מקצוע, מאיפה אני אתחיל? ואתם יודעים מה ההצעה שמורים נותנים? מה אתם חושבים מה ההצעה שמורים נותנים? Keep practicing, yeah, keep practicing, I have no idea, keep practicing. כאילו אני באה ואני שואלת את המורים, what to do, what to do, what to do, אומר, you want me to answer? Keep practicing, כאילו, it's your life. Can I answer for your life? Keep practicing הייתה התשובה. ולקח לי הרבה זמן. לגמרי, הרבה זמן, זה קרה תוך הרבה זמן, יותר לשמוח מזה שאוקיי, אבל אני מתחילה to practice. בוא נראה. אבל אני מתחילה to practice, אני מתחילה עכשיו, היום to practice. אז בחיים הפרטיים שלי זה הסתבר כדאי מאוד. וזה עזר לי מאוד. אז מהבחינה הזאת, כשאני יושבת כאן, אני יושבת כנתרמת, הרבה מעבר למה שדמיינתי ורציתי, ובצורות שלא יכולתי לדמיין שתקרנה. לא יכולתי לדמיין. אני לא חושבת שמישהו יכול לדמיין את העתיד, אבל אנחנו לפעמים משחקים במשחק הזה. אז בכל מיני צורות מפתיעות, דברים עוד המשיכו לקרות. ואני את השיחה הזאת היום רוצה להקדיש לאימי בת 92 שאני הגעתי לריטריט הזה, נפרדת ממנה לראשונה. אמרתי לכם את זה, אני חושבת בתחילת הריטריט. כי היא מלמדת אותי כל יום מחדש מה זה נקרא לא לדעת למה תתעורר. לא במובן המשמח שאנחנו מדברים על התעוררות בצורה של התעוררות רוחנית, אלא בצורה הכי פשוטה, שהיא לא יודעת עם איזה חוסר התמצאות ובלבול ואי הכרה, או הכרה אחרת, מה זה אי הכרה? היא תמיד מכירה משהו. לפעמים היא פונה אליי בתור אבא שלי, אבל היא מכירה משהו, היא פונה, מה? לאן שהוא, היא פונה למישהו, היא חיה. היא חיה. היא חיה. ואני לאחרונה קראתי ספר יוצא מן הכלל, ממש ספר טוב, ספרון קטן, על מה שנקרא בעברית כהיון. אתם ידעתם, זה נקרא כהיון בקוף, מילה נורא יפה. דמנציה. והספר הוא על זה, ספרון קטן. כתוב ממש נפלא. מאנשים שמתנסים בזה ויודעים מה זה מכל מיני כיוונים. הספר נקרא רחשי תודה. כתבה אותו דלפין דוויגר. והיא כותבת בתחילת הספר. אנחנו צוחקים, מרימים כוסית. בתוכנו מהלכים הפצועים, החבולים. אנחנו חווים להם זיכרון וחיים. כי לחיות פירושו לדעת שכל רגע של חיים הוא קרן זהב על ים צלמוות. פירושו לדעת להגיד תודה.
לדעת מה?
להגיד תודה. והיום לחבר שלי טוב חוגג היום יום הולדת 66. לפני שנה התגלה אצלו סרטן קשה. בירכתי אותו ליום הולדת. הוא ענה לי, אני כל כך שמח להרגוג את היום הולדת. כי זה כל כך לא מובן מאליו שאני חוגג אותו. אז מהבחינה הזאת, אם יש איזושהי בשורה טובה, שרק טוב בה, בזקנה ובהזדקנות, זה שמאבדים את הכוח, את החשק, את היכולת, אני מקווה, להכחיש את המוות. להכחיש. ההזדקנות, להכחיש. מאבדים את כוח ההכחשה. וזה טוב, כי אז זה מקרב אותנו לדחיפות. וכמו שהמורה שלי אוהב להגיד, קריסטופר, השאלה היא לא אם יש חיים אחרי המוות. נמות. השאלה היא אם יש לנו חיים לפניו. כי לפעמים לפני המוות אנחנו חיים חצי מתים, חצי קפואים, חצי והשאלה לגבי איכות חיינו כל זמן שאנחנו חיים בכל מצב מנטלי, בכל מצב רגשי, בכל מצב גופני, שלושת המצבים האלה כלולים בהבנה, בפרקטיקה שלנו. מצבים מנטליים משתנים, מצבים רגשיים משתנים, מצבים גופניים משתנים. ואיך בתוכם אנחנו לא שוכחים תודה על החיים. וגם מהי תודה, זה לא רק כמו השאלה מהי שמחה בתרגול. בתרגול גם תודה וגם שמחה זה לא רק רגש. ולכן כשאני מדברת את הדברים האלה, אני תמיד דואגת כמה עובר מהשפה, כי יש נטייה לחשוב על דברים במונחים של כאילו רק להרגיש אותם, כאילו להרגיש את הקצף שלהם, להרגיש את הקצפת, את המתוק, כאילו זה מה שזה נקרא שמחה. כשהייתי בת 6.5, היה עוד הדבקות של פוליו, של שיתוק ילדים, ואני חליתי. ואני, אולי שמתם לב בהליכה, אולי לא, אבל אני הולכת עם 40% נכות, ויש לי רגל אחת קצת יותר קצרה. ואני זוכרת, הודות לפוליו, את איזה שמחה כולנו הרגשנו, וגם אני, כשחזרה אליי היכולת לכאוב. כי בהתחלה זה, הגוף הופך למת. כאילו אפשר לדקור, אפשר לחתוך, אפשר לבדוק. לא מרגישה כלום. כלום. כי אין איך להרגיש. זה העצבים והשרירים החוליים והעצבים לא משדרים ואין איך להרגיש לחוש. ואני זוכרת את המתנה הזאת שהתרגול החזיר לי יותר ויותר ויותר, עוד יותר אפילו, אבל גם החיים החזירו לי, כשחזרה היכולת לחוש כאב, בצורה שנוירולוגית אני הובחנתי עם הגדרה נורא מצחיקה שמוצאתכם בעיניי, אבל הנוירולוגית שלי קוראת לזה קצוות עצבים מתים שמסרבים למות, שאני לא מבינה מה היא אומרת. כאילו בשבילי החלוקה של מוות או חיים היא כזאת קצת. ותראו, אפילו בעולם הנוירולוגיה, שזה ממש ברפואה המערבית, אפילו שם מאתגרים אותי לא לחשוב בצורה דואלית כזאת. לא, זה לא. זה לא כזה. זה ערבוב כזה, זה כל מיני. זה אפשר להיות גם חי וגם מת. זה גם מת וגם חי. יש מצבים כאלה. כן. אפילו ברמה של תאי עצבים. אז בטח ברמה של אדם ששואל את עצמו, כשאני חי, אנחנו חיים. מה יתרום? כן.
הקטע של זקנה זה בעצם לא להכחיש את המוות.
גם.
אבל אנחנו...
הרבה דברים. זקנה זה המון דברים. זה ים של תופעות.
אנחנו לא מכחישים את התופעות האלה?
לא יודעת, אולי כן. ולכן זאת קריאה. זאת קריאה לאי הכחשה. ובכלל, אנחנו לא יכולים לדעת, אני לא יכולה לדעת מה אני מכחישה עכשיו. כי אם אני מכחישה, אני לא יכולה לדעת את זה. אני רק יכולה בשנייה שתהיה לי פחות הכחשה, זה נותן את מה שנקרא ריל. אני נהיית יותר אמיתית. יותר אמת בי. אז יש דברים שאנחנו יודעים אותם רק שהם מפסיקים.
שהם לא הכי נחמדים בעולם.
ברור, מאוד לא. ומה בהם לא נחמד, וגם למה אנחנו קוראים נחמד או לא, ומה זה אז בשבילנו, ואיך לחיות את זה. ומכיוון שזאת שיחה, שהיא כמו ניתנת קצת שיחה, קצת מונולוגית ולא דיאלוגית, אז תודה לאופן שאת עוזרת לי להבין שיש לנו הרבה תפיסות לגבי זקנה, וגם כשאנחנו רואים תופעות, מה אנחנו רואים ובאיזה עין אנחנו רואים אותם, הופכת להיות שאלת המתרגל. הייתה פעם, את הזכרתי עכשיו, הודות לשאלה שלך, לאמירה שלך, לא רק לשאלה, להזמנה שלך, להגיד על הלא נעים, על המכוער, על הפגיעות, על הדברים החלשים, על כל האובדנים, על החולשות. אני זוכרת, הייתה פעם פרסומת ליוגורט, ושחקן, אחד השחקנים שכרגע אני לא זוכרת את שמו, שחקן מאוד מאוד ישראלי, שחקן בקאמרי, זקן, הופיע בפרסומת, הוא כנראה רצה להופיע בפרסומת, זה כסף טוב. ונתנו לו בפרסומת לאכול לבן בצורה שזה פה נוזל מחוץ לפה. ואני זוכרת איך בפרסומת, כמי שראתה את הפרסומת, זה הגעיל אותי. וחשבתי שזה מבזה אותו. מעניין איך הייתי רואה את זה היום. מעניין, אני חושבת שלא. ואני שואלת את עצמי, למה כל כך נעים לנו, ממש נעים לנו, כשלנכד נוזל היוגורט פה, הלבן מחוץ לפה, ואני כולי מלאת כיף ליוגורט הזה שנוזל לו פה בפה, ואני מלקלקת לו פה את הליד השפתיים, ואני עוזרת לו עם הכפית, והפנים שלי זה רק הנאה וחיוך אחד גדול. ומה קורה כשאנחנו באותם מגעים עם מאכלת מישהו זקן לעזור לו לחיות? למה זה לא מהנה באותו אופן? למה לא צוחקים ומלקקים פה את היוגורט שנוזל או את הקטם על החולצה? למה? מה משתנה? מה משתנה? באמת מה משתנה? ואולי השינויים לרעה יכולים להפסיק? אולי אנחנו יכולים שהם לא יקרו? אולי אנחנו יכולים עם אותה עין נהנית גם לפגוש, ועם אותו הומור גם לפגוש כל מיני תופעות? קטם על החולצה, כפתורים שלא כפתרנו נכון, כל הדברים האלה שאז מזמינים אותנו לאתגר של הסנגה, איך נעיר אחד לשני? והצורה שאומרים הערה חשובה לתופעה עצמה. העין שרואה תופעה משפיעה על התופעה, והיום אנחנו יודעים את זה גם בפיזיקה, גם בכל מיני תחומים. העין, התצפית, מה שנקרא העדות שאתה שאלת, האופן שרואים, הוא לא רק תגובה למה שרואים, הוא ממש יוצר, הוא חלק שיוצר ובורא את התופעה עצמה. אולי כל מיני תופעות יכולות להיות אחרות לזקנים, לנו. אולי אנחנו יכולים מעכשיו גם לדאוג לזה שתהיה לנו זקנה יותר שמחה. כי אנחנו נתרום לה להיות כזאת. וללמד אחרים. אפשרות. כן. אפשרות שאז הופכת ל... אתגר שמגייס אותנו, כי אנחנו אז נהיים שגרירים גם של חוכמת ההזדקנות.
אבל קבלת המציאות הזאת היא קשה לנו.
כן.
קבלת המציאות שהבן אדם הופך להיות כמו תינוק.
אבל הבן אדם לא הופך להיות כמו תינוק. הבן אדם לא הופך להיות כמו תינוק. כמו תינוק זאת אמירה, רק כי זה מזכיר לנו משהו צורני. ממש לא כמו תינוק. לא. הוא מזדקן. וקורות לו כל מיני תופעות, ואפשר לדבר עליהם. אפשר לדבר על מה הגוף הזה. אפשר לדבר על מה זה פרידה מכל מיני יכולות. אפשר לדבר על מה זה שתן בורח וקקי שפתאום יוצא. אפשר לדבר על הדברים האלה. אפשר לדבר על הדברים האלה? ואפשר לעצמנו? אתם יודעים כמה הרבה זקנים היום ננעלים בחדרים, פשוט כי הם מפחדים שמשהו יקרה להם בפרהסיה? זה אומר האחריות של הפרהסיה להיות כזאת ש... אין לה סבלנות לתופעות האלה, וגם לא מתארגנת. כדי שיהיה מרחב, איפה מטפלים בכל מיני תופעות.
נועלים אותם בחדרים.
ונועלים אותם בחדרים גם, וכל מיני... כן. אז תראו, אבל אני פה מדברת לא כ-social revolutionary, which I also am, which is nice in another context. אני רוצה בכל זאת לאתגר אותנו כמתרגלים שלא נתחיל להגיד הם, הם, הם. ונשמור בכל זאת להיות סקרנים לגבי איפה אנחנו, מה אנחנו עושים ומה אנחנו יכולים לעשות כל יום. ומה אנחנו רוצים להמשיך לעשות כל יום עד שנמות. שנפתח איזושהי בהירות למחויבות הזאת בעצמנו לעצמנו. מחויבות לעצמנו. שהיא כרוכה גם בשאלה עדינה וכנה, לענות בכנות. באמת לא מגיל אותנו? או כן? באמת מתעכבים? נענים, שואלים, סקרנים, פוגשים, עונים? אנחנו. כן? אנחנו. אז אני בינתיים, יש לי מורה. היא מורתי כבר שנתיים. עם מי האמיצה, ש... תמיד הייתה אמיצה. והיא קצת צחקה שאני הולכת ללמד על זקנה, כי היא אומרת, חומת ההזדקנות, מה את בכלל יודעת על זה? מתחזה שכמותך. אבל זה לא נכון לגמרי. ואני נורא שמחה לראות פה גם צעירים. והמקום בלב שניתן מבחינת הטיצ'ינג של הבודה, מה אתם חושבים המקום בלב שאנחנו צריכים לתת את המקום הראשון? בלימוד, טוב, לא, אני לא אעשה מה אתם חושבים, זה שיחת דרמה, פשוט ה... זה שפתאום זה הפך לרב שיח, אז קצת בלבל אותי בז'אנר. אבל אם אני אמשיך את שיחת הדרמה, שאז אני רוצה להציע את הטיצ'ינג, כאילו ללמד, להגיד מה הבודה אומר על הדברים האלה, ומה התרגול מזמין לעשות. אז התרגול מזמין לתת מקום תמיד לאפשרות הבורות שבנו. החוליה הראשונה. בורות, כן. החוליה הראשונה של ההתהוות, חוליית הבורות. בכל רגע ורגע אנחנו נולדים עם הבורות של הרגע הזה ועם החוכמה של הרגע הזה. בורות. Ignorance. Ignorance. זה יפה בורות, בדיוק יפה, כי זה באמת בורא אותנו. אז אנחנו נבראים בכל רגע ורגע מהבורות ומהחוכמה המורבבים. ומה שנהדר ומה שאתם כבר רואים עכשיו ומה שקורה פה עכשיו ומרגש אותי, זה שכשבני אדם יושבים ביחד, יש יותר סיכוי לפחות בורות, כי אז אנחנו, כל אחד משתף בחוכמה של עצמו. ואז לומדים ביחד. כן.
מה היחס של הדרמה והבודה ל...
סליחה?
מה היחס של הדרמה והבודה להחלטה של אדם מתי להחליט בעצמו, מתי נגמר, ולא לתת לטבע לעשות את שלו?
מתוך ההבנה שהחיים האלה הם לא שלי, שיש חיים, ומתוך הבנה של קדושת החיים ומתנת החיים, ושכל רגע שאני בחיים אני יכולה לממש להמשך טיהור הקרמה שלי מכל הפגיעות שפגעתי בעבר, שעכשיו אני גם ממשיכה לרשת את תוצאותיהם בי.
לא אם אין לך קוגניציה.
תמיד יש לי סוג של קוגניציה. זה אולי לא ייראה לך. אולי לא כל המדדים. ואחת מכם שיתפה אותנו בתובנה הזאת. מאוד חכם. רק אני אגמור את התשובה ואני אחזור למה שהתחלתי. סליחה?
התחלת לומר משהו ואז הפסקת.
תזכירי לי.
פחות אני זוכרת
שנשוחה. לא, אני לא יודעת את מה הפסקתי. אני התחלתי לענות לו שמתוך הבנה שהחיים הם לא שלי, ומתוך החשיבות של המשך טיהור התודעה ממכתמיה עד להערה, שזה מה שאני מקבלת על עצמי, כמתרגלת מבחירה. אז הדרך שלי היא מאוד ארוכה. אז אין בשום מצב ובשום רגע, אין עניין. והחיים הם תמיד מקודשים. ותמיד לא שלי. יש חיים. ואנחנו לומדים במהלך החיים לפרק לגמרי. התרגול וגם הלימוד זה הדקונסטרוקציה. ההפך מקונסטרוקציה. אנחנו לומדים לפרק את האני עד שאנחנו ממש, עד שמתבסס בנו רק התהוות הגומלין ואין אני ואין אתה. ואין נפרדות, ואנחנו בתודעה אחרת, שלי אין מושג איך לדבר עליה, כי היא לא שלי, בכלל, אין לי התנסות כזאת, אבל יש לי לפעמים רגעי התמוססות כאלה.
פשוט רואה, חוויה שאת מספרת, סבא שלי בן 97,
כן.
הניצול שואה,
כן.
ש-50 שנה הוא על SSRI וזנקסים, שני זנקס ביום, ו-SSRI מגיל 40 ו-50,
כן.
הפוסט טראומה של השואה.
כן.
אחרי שסבתא שלי מתה לפני שנתיים, ב-94.
כן.
יושב בבית, מטפלת, ופשוט מחכה.
כן.
ואני אוהב אותה אהבה ענקית, זה אמר, כן. איך אפשר לא להיגאל? זאת אומרת, אתה אוהב את הבן אדם,
כן.
אתה לא נגאל, כי
כן.
אתה אוהב אותו.
כן,
לא
תודה.
לא משנה מה יהיה עליו, אני לא אגאל ממנו, כן. אבל הוא, אם היה לו את האומץ, הוא היה עושה את זה. הוא היה מסיים.
בתרגול האומץ נחשב ליכולת להיות בכל המצבים. לא לסיים מצבים שהם קשים מדי. סיום חייך שלך, כאילו הם שלך, נחשב להריגה. כמו שאמרתי, הריגה, הריגה, נחשב להריגה. סליחה.
יום אחד.
יום אחד. כל מה, זאת אומרת, אנחנו פה חיים. אני לא אומר עכשיו, כשאני אומרת את זה, בוודאי שאפשר להרער על זה ולסתור את זה ולדבר על זה, כסנגה. זה משהו לדבר על זה ביחד. אני לא יודעת, אין לי על זה עמדה נוקשה. אבל שאלת אותי מה התרגול והלימוד אומר. אם היה יושב פה הנזיר, אחד המורים של יפרה אופר, היה אומר לך, חד וחלק, no. bad karma, bad merit. לא מסיימים חיים. אתה רואה מורים גדולים, תיך נתן, שהלך לעולמו לפני שנה. בערך יותר כבר משנה. יותר משנה. והוא... כן, כן. והוא עבר שבץ מוחי קשה ביותר, איבד את היכולת לדבר, אבל לרגע בכלל ברור שהחיים היה מלא אור. זאת אומרת, עצם הרעיון של לסיים, אוקיי? אז איך ממשיכים ואיך מדברים ואיך מתחילים להתבסס, וכמובן אנשים שחזקים כאלה, כמו הסבא שאתה מדבר עליו, חזק כל כך, שחי עד גיל מופלג כל כך, עם כל ה... זיכרונות ועם כל החיים שהוא הקים אחריו. כל מה שלי יש להגיד זה, מוטב לי בכלל לשתוק עכשיו ורק להרכין לו ראש, ולהגיד לו תודה על כל יום שהוא חי. אז בכלל אנחנו לא נכנסים לנעליים של מישהו אחר, ומהבחינה הזאת, אז כל אחד בנעליו ממשיך לקיים את חייו, אבל כן מתוך החמלה אנחנו מנסים לדמיין מה זה. להיות במצב שלפעמים גם מותקפים עם רצון. וכל השאלה של איכות חיים לעומת משך חיים, כמובן שהיא חורגת בטח את היקף השיחה עכשיו. כל מקרה לגופו. שבעצם התשובה של הדרמה, בסופו של דבר זה, היא אף פעם לא יכולה להגיד על משהו, אלא צריך להתקרב ביחד עם הבן אדם. כל מקרה לגופו. יש מה לעשות. יש גם אנשים שבתרגול כמתרגלים, מתואר גם ומדווח גם, ואנשים ראו שבן אדם קם ואומר היום, זה נראה לי יום טוב למות בו. והולך ויושב ומת. אולי יש לנו יותר say לגבי חיים ומוות ממה שאנחנו יודעים. אולי אפשר להתקרב ולהמשיך לפתח בלי פחד את היכולות שקשורות ב... לא לאחז בחיים. ומה באמת יקרה כשנחיה בחברה שאין בה האחזות, שיש בה כבוד לחיים, ומתקיימת קדושת החיים, בלי האחזויות וכל הדרמה של הפחד, ושל הסבל, ושל אובדן הכבוד. נכון, נכון. זה יש כבר היום, אפשר לחתום שלא יאריכו. החופש הזה יש בארץ.
אבל עצם זה שאת מתפנה לבית חולים ורק מחיים אותך, לא משנים, לא מבריאים אותך, אלא נותנים איזשהו בוסט שמאפשר לך עוד כמה, עוד חיים.
הלוואי שהיה זמן עכשיו, אני נורא אוהבת את הנושאים האלה. הנושאים האלה של השאלה, מהי בריאות? מהי בריאות? מהי תודעה בריאה ושמחה? אז כל השאלה הזאת, השאלה על איכות התודעה ותחלואי הגוף, ריקבון הגוף, כל מה שיכולים לאבד, כל מה שניתן לפצוע, וכל מה שלא, אי אפשר לאבד. לא מאבדים אותו. הוא אולי חי ו... לא אולי. לא אולי. אז יש פה הרבה שאלות שנפרסות לתוך תחום הדיון הזה, והגבולות של תחום הדיון צריך להגדיר לפני שנדבר עליו. אבל אני לא על זה רציתי לדבר היום. אבל אני שמחה שאתם רואים את האופק, וגם אני שומעת את הדברים שמטרידים. את הרצון שלו שיהיה לנו סי, ושלא נמצא גורמים לסבל, רק מכיוון שיש אמצעים להאריך ושאלה של... כן, כן. כן, אבל כל השאלות שקשורות, כל השאלות שקשורות באחריות, בחיים, בתרגול הם הולכים, השאלות האלה הולכות גם עם יכולת באמת להמשיך לפרק את האני, לא לפחד להעביר אחריות לאחרים, שאחרים גם יחליטו בשבילי, לשמוח בזה שיש אחרים שיכולים להחליט בשבילי, לא לפחד מזה. בבית אבות, בבית הדיור המוגן שאימי נמצאת בו, הרבה פעמים אני שומעת את האנשים נותנים אחד לשני את העצה שמפתיעה אותי, אני לא ציפיתי שהם יגידו אותה. יש ביניהם דיון מה לעשות, ומישהי מתלוננת על הילדים, והרבה פעמים אני שומעת את העצה, אבל תקשיבי לבת שלך, תקשיבי לבן שלך, תקשיב לנכד שלך, תקשיב לנכדה, הם יודעים, תקשיב, הם רוצים להגיד לך משהו חשוב. תסכים גם לשמוע. לכל הכיוונים. הבודה אומר שיש שלושה סוגים של סבל. שבשלושתם פועל תעתוע, שזה אי הבנת הקיים, הקיום, חשיבות הקיום. לא הצורה שבה זה קיים. קיום, דבר חשוב, להתקיים. אנחנו אומרים היום חיים ברי קיימה. ואני עכשיו רוצה לעשות איזשהו מעבר. כשאתם חושבים על הגוף הזה, אתם חושבים עליו, אני מקווה, לא רק בצורה של תפקוד כזה או אחר. אני מקווה שאתם גם פתוחים להבין ש, כמו שתיך נתן מלמד, אנחנו גם כדור ארץ. אנחנו גם כדור הארץ. אנחנו גם השמיים. אנחנו גם המים. ובכל התהליכים שלנו, שאנחנו רוצים להמשיך ללמוד את התרכובות ואת ההתפרקות של הדברים לאלמנטים שלהם, אנחנו יכולים להפוך לתלמידים גם של התפרקות האלמנטים של אש, אדמה, מים, אוויר וחלל.
לא הבנתי, מה
שלושה דברים שבודה? שיש שלושה מקורות לסבל. אחד זה התעתוע שמאמין בסיפוק של החושים. השני זה התעתוע שמאמין בצורך להיות. שיש, כן, להיות, to be. להיות אני עם הצורך שלו to be. Someone, something, to be. והשלישי זה הצורך לא להיות. Three kinds of suffering. Three kinds of delusion, of ignorance. האמונה שאושר תלוי בסיפוק של החושים, לעומת אושר שהוא משוחרר מהאינפוט החושי. אושר שלא תלוי בחשיבה, לא תלוי בטעם, לא תלוי בריח, לא תלוי במגע, לא תלוי בחשיבה, אמרתי, ששת החושים. ראייה, שמיעה, טעם, ריח, מגע וחשיבה. ששת החושים שלנו. אז אם מאמינים שאושר תלוי בסיפוק ששת החושים האלה, זו טעות. אם מאמינים שאושר תלוי רק בהגשמה עצמית, בצורך להיות משהו, בלהגשים את עצמנו, בלהיות כל מה שקשור בלהיות, אז זו טעות. והטעות השלישית היא אם אנחנו מאמינים שבלא להיות אנחנו יכולים להשיג אושר. אז משלושת הטעויות האלה, אנחנו מתרגלים גם את השחרור מהם. נכון. זאת מתחילה להיות השאלה. התהוות הגומלין שאנחנו מסכימים לה ורואים אותה. ההגדרה של החופש בתרגול זה ראיית התהוות הגומלין. זאת ההגדרה של חופש. שזה אומר לראות בכל רגע ורגע איך המחזור של התהוות הגומלין קורה. איך בכל רגע ורגע...
מסבירה משהו באותה מילה, לא ברור.
אני יודעת, אני יודעת. תראו, אני מעוררת בכם סקרנות להבין עד הסוף כל מושג שאני אומרת. וכל מושג שאני אומרת, כשאני אומרת בתשובה לשאלה, זה רק מראה לכם את האושר של התורה הזאת, כי אז זה פותח שער לפרק שלם שאפשר עכשיו ללמוד על מהי התהוות הגומלין, וכל החוליות של התהוות הגומלין. אפשר לתת על זה שיחה. אני יכולה לתת על זה שיחה מחר. אני רציתי היום לדבר...
עדיין רוצה?
כן.
רצית, זה כבר בעבר, מה עכשיו?
עכשיו יש רק הנאה. כי אני נהנית ממה שעבר עבר, ממה שנקלט נקלט, מה שלא נקלט לא נקלט. יש עוד המון על מה לדבר. יש עוד ים שלם של חוכמה ללמוד ביחד. הלימוד הזה מרתק אותי. והוא קורה רק ביחד, כי רק כשאתם שואלים, נפתח עוד ועוד. כן. אורחים.
את יכולה רק לומר איך אומרת את זה באנגלית, התערבות הגומלין?
Yes, the co-arising of the interdependence of phenomena. Interbeing, קוראים לזה, co-arising, co-cessation, the arising and cessation of phenomena in the interbeing.
זה לא יותר ברור.
ממתי שם לגמרי מבהיר תופעה. אז אני יכולה להגיד איך קוראים לזה, ואז אפשר לקרוא על זה, זה חשוב. וזה ים של דברים לקרוא, וזה מעניין, וזה מרתק, וזה מתחיל להחליף לנו את המשקפיים. כי אנחנו נוטים לחשוב במונחים מאוד מסוימים. ואז אנחנו רואים את הדברים שהחשיבה שלנו מאפשרת לראות. וכשהחשיבה מאפשרת לראות דברים חדשים, נראה דברים חדשים, נראה אותם אחרת. הפרספקטיבה תשתנה. אז מהבחינה הזאת, גם הלימוד והקריאה יכולים לעזור להמשך הסקרנות לגבי מהי תודעה, ואיך אפשר לראות את עצמנו בכל מיני משקפיים. Hopefully, לא רק במשקפיים שחושבים ש... יש כאור, ואחת השאלות הגדולות זה מהו יופי ומהו כאור. וההגדרה של יופי בתרגול היא שיופי זה היכולת לראות בעיניים צלולות ואוהבות. זאת ההגדרה של יופי. ולכן אתה אמרת את זה כל כך אינטואיטיבי, אני רואה וזה פותח לי את הלב, זה לא משהו שמרחיק או... מגעיל. יופי זה לא משהו צורני.
זה גם חושי.
זה גם חושי. זה כל חושי. ובעיקר הדבר הזה של הלב מדבר. זה חוש של, זה החושים כשהם לא מנותקים מחוכמת הלב. וחוכמת הלב קובעת על החושים לא מעט. לא מעט. אז רק רציתי לדבר, את אמרת, הזכרת לי את ההבטחה שנתתי בקבוצה, בקבוצה הקטנה ש... לא. אבל יש לנו עוד זמן. עכשיו רק 8:20. ואת חמשת האורחים כבר מניתי בשם. ואנחנו נדבר עליהם גם בהנחיות המדיטציה של מחר בבוקר, מבחינת איך לפגוש אותם במדיטציה. ומצבי התודעה שאנחנו קוראים להם, מצבי האורחים, הם חמישה מצבי תודעה. זאת שיחה שהיא תהיה טובה רק לקורס הזה, כי למי שמאזין מבחוץ, בכלל השיחה הזאת מפורקת ומתפזרת להמון כיוונים, היא לא אחידה וממשיכה רק עם הדיבור של עצמי. אז סליחה למקשיבים מתובנה שיצטרכו להקשיב ולהחליט לאיזה ספרייה לשים אותה.
ספרייה של כאן ועכשיו.
חמישה אורחים בתודעה. אחד מהם זה האורח של החמדנות. החמדנות. Greed. Wanting, wanting. Craving. האורח השני זה האורח של האברז'ן. ההפך מזה, נכון? הסלידה. דחייה. עוינות. שנאה. כל הדברים שמתפתחים יחד עם זה. זאת אומרת, הראשון הוא משיכה, והשני דחייה. האורח השלישי הוא האורח של העייפות, של הכהות. כן, כן. אפשר כל מיני דברים, בכל הצורות, כן. האורח הרביעי הוא האורח של הפחד. והאורח החמישי הוא האורח של הספק. שכמו שאתם רואים, כל חמישתם מתכתבים גם עם ה... הם שונים, הם מפריעים למה שהתרגול מציע כאפשרי, ועושה יותר מאשר מציע, מזמין להתנסות באפשרות של היווכחות ישירה, מיידית, שיש בה ודאות. ככה זה עכשיו. כל מה שאמרתי זה ההפך מכחות העכשיו. הכחות הזאת של כל רגע ורגע זה אחד השמות של הבודה. כחות, סאצ'נס. ככה זה, יא? זה מילה? סאצ'נס.
למה ספק? האם כל סוג של ספק?
כן. כשאני אומרת אורחים, אני לא מתכוונת להגיד שהם לא שימושיים ומפתחים מאוד את האנושות. אני רק מדברת על מרכיב הסבל שבהם. יש ספק בלי סבל. למשל, באמת ההזמנה שגם הבודה מזמין אותנו בסוף דבריו, הבודה הראשון שאמר, תטילו ספק בכל מה שאני אומר. אל תקבלו את מה שאני אומר רק כי הבודה אמר, או כי תקראו את זה באיזה ספר. תבואו, תשבו על הכרית, ותתעוררו בעצמכם. תעבדו בשביל זה ותרוויחו את ההתעוררות שלכם, בשביל זה אני מלמד את הכל. לא כדי שתאמינו לי. זה לא אמונה. זה לתרגל ולהיווכח מניסיון ראשון. אז מהבחינה הזאת, כל אחד מהאורחים הוא מאוד מאוד שימושי. הוא מאוד מועיל להמון מצבים. אז לא ביטלתי אותם בשום צורה. רק אנחנו רוצים להבין את האופנים שאנחנו משתמשים בהם לא לטובה. בצורה מוגזמת, מיותרת, מכבידה, שהם כבר מיצו את עצמם ואפשר להניח. לפעמים אתם יודעים מה, אפשר 5 פעמים, אתם מכירים את הדבר הזה שבודקים 5 פעמים, אם, אוקיי, כבר קיבלת תשובה. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. למה? אתה כבר יודע. אז יש ספק, ויש ספק שהוא כבר הופך להיות למשהו מזיק. כל עולם הרגשות, כל העולם, כל היכולת של האני שהנחת עליו משהו שעם תרגול וחוכמה יכול להישאר לא כמשהו שנוחת עליו. הבודה אומר, אנשים נותנים לנו כל מיני מתנות, במילים, ברגשות, בתגובות שלהם. לא חייבים לקבל את המתנות, ובטח לא לקחת אותם פנימה כמשהו אישי. בכל מקום שאתה רוצה להכניס אותם, מה אכפת לי? הם לא חייבים להתמקם אצלך בתודעה, האורח זה כבר איכות שהתיישבה בתודעה שלך. אם התודעה שלך עכשיו רדופה... כן, אבל אתה יכול להחליט לאן אתה תשייך אותם, זה לא כתוב בתורה. אתה יכול לשייך אותם, אתה יכול לראות גם את הצורה שזה מתערבב. השפלה, יש בזה את הדבר הפוגע, יש בזה את הדבר הכואב, יש בזה קצת מעייף להרגיש את זה. כל המכלול שאתה יכול לחקור, באיזה אופן אתה מושפע מזה. במידה שאתה לא מושפע מזה ורק מבחין באורח הזה, אז אתה משוחרר תוך כדי זה שהאורח ישנו. אז למרות שהאורחים ישנם, שחרור אפשרי בכל רגע ורגע. ועם זה אני רוצה לסיים את שיחת הדרמה המאוד מוזרה הזאת. להודות לכם על ההקשבה. ובואו נשב לשלוש דקות סיום.